נקדיש את השיעור עכשיו לנושא של נדיבות לב, שמופיע בפרשת השבוע שלנו, פרשת ויקל פקודי, ובפרשת כי תישא. בפרשיות שלנו יש לנו צמד של תרומה תצווה, שהן פרשיות של ציווי על מלאכת המשכן, ובפרשת ויקל פקודי זה הפרשיות שהן היישום של הציווי שנאמר בתרומה תצווה, איך שעם ישראל בונה את המשכן, מופיע בפרשת ויקל פקודי. אבל לפני שמופיע הסדר של הנדבה הגדולה שעם ישראל נדע, ואחר כך הבניין, יש לנו הקדמה של כמה פסוקים לפני הציווי של משה אל העם ישראל, הקריאה שלו לתרום. ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. שני דברים לפני הציווי שיופיע אחר כך, ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאנה את תרומת אדוני, זהב, כסף ונחושת. לפני זה יש לנו הקדמה. מה ההקדמה? ויקל משה את כל הדת בני ישראל. מה זה ההקלה הזאת? אנחנו יודעים את מעמד הקהל, יודעים שיום הקהל זה נקרא מעמד הר סיני, ואנחנו עכשיו מוצאים שיש לנו עוד איזה מעמד הקהל, לא כל כך ידוע. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, מתי זה היה? רש"י הראשון על הפרשה כותב, למחרת יום הכיפורים, כשירד מן ההר, אז משה רבנו לפני, הוא יורד ביום הכיפורים, הוא יורד עם הלוחות השניים, ולמחרת הוא מצווה אותם על מלאכת המשכן, במעמד של הקל, והכתוב מדגיש את זה. זה הקדמה אחת. אחר כך, עוד לפני הציווי על המשכן, הוא מצווה על השבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ציווי על מלאכת על שבת, והדגשה שמלאכת המשכן לא דוחה שבת. מה הנקודה הזאת של ההקדמה הזאת? שבת אנחנו יודעים שהיא תמיד כרוכה יחד עם המשכן, אפילו המילים מלאכת מחשבת לא כתובות בכלל על שבת, הן כתובות על המשכן, וכל היסודות שלנו של שבת, של מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואפילו לא מתכוון, יש לו הגדרות מיוחדות בשבת, מתעסק יש לו הגדרות מיוחדות בשבת, בעצם כל ההלכות שבת שלנו הם סביב המלאכת מחשבת שכתובה במשכן, המשכן והשבת, כרוכים יחד, ירדו מן השמיים. מה זה ההדגשה הזאת? אז אני אומר על שפת אמת, כאן מבאר דבר גדול. עם ישראל מצווה לעשות את מלאכת המשכן. מלאכת המשכן, לכאורה, איך אפשר להטיל על בר אנוש להקים בית לקדוש ברוך הוא? זה באמת גדול עלינו. איך אפשר להטיל כזה דבר? מי אנחנו שנבנה ארון, קרובים, ארון למשכן עדות, איך אפשר להטיל כזאת משימה על אדם? בא כתוב ומקדים שני דברים שהם היסודות של כל אדם מישראל, שבכוחם הוא יכול לעשות דברים גם דברים שנראים לו לפעמים בנקודת המוצא שלו שהם קשים, גם משימות שהם נראות ללא יכולת הצלחה. מה הם שני היסודות? ויקל ושבת. הנקודה הזאת של ויקל זה בא להגיד כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשם כל ישראל. היכולת שלך לפעול, היכולת שלך שמעשה ידיך יעשו את זה, זה שאתה לא עושה לעצמך, אתה עושה בשם כל ישראל. ויקל. וכשעם ישראל עושה, אז יש לו כוח עוד הרבה יותר מסך הפרטים. היסוד השני זה שבת. שבת, לכאורה, זה יום ששובתים בו ממלאכה. זה יום שלא עובדים בו, אבל הזוהר אומר הוא מקור הברכה. כל ששת הימים מתברכים מהנקודה של השביתה. כשאדם מתבטא לקדוש ברוך הוא, כשאדם יודע את שורש העולם, הוא יודע ישראל נקראו ראשית, הם יודעים מה הראשית של העולם, תורה נקראת ראשית, ישראל נקראים ראשית, ושישראל מתבטלים לקדוש ברוך הוא, ההתבטלות הזאת לקדוש ברוך הוא היא זאת שבעצם מברכת אחר כך את ששת ימי המעשה ונותנת בהם ברכה בתוך המעשה ידיים שלנו. רק מי שיודע שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, הוא זה שיכול אחר כך בששת ימי המעשה להפשיל שרבולים ולעבוד ולדעת שזה הכל מידיו של הקדוש ברוך הוא. וכשאדם עובד ושואב ונושם את השבת עמוק עמוק לתוך ריאותיו, אז בשם כל ישראל ובשם הנקודה הזאת של הביטול של הקדוש ברוך הוא מתוך יום השבת, אפשר לגשת למלאכה, למשימה הכי גדולה שניתנה באנושות לבני אדם, זה לבנות משכן ובית לקדוש ברוך הוא. היסוד הזה הוא יסוד שצריך ללוות אותנו בכל מעשה ידינו, בכל משימה שנותנים לנו, בכל דבר שלפעמים נראה שהוא חסום, הוא בלתי אפשרי, הוא חומה, איזה נקודה ללא מוצא, לדעת שאנחנו כל דבר באים בשם כל ישראל. כמו שאנחנו אומרים לשם ייחוד, לשם ייחוד קודש הבריחו, נקרא לזה נקודת השבת, ובשם כל ישראל ויקהל. ואז כשאדם בא בצורה כזאת ומגדיר את עצמו ככזה, כבורג, בתוך המכונה הגדולה הזאת שנקראת כלל ישראל, אז הוא יכול לעשות גדולות ונצורות. גם במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הביטחון, האמונה הגדולה, היא זה שאנחנו שייכים לאומה גדולה, לעם גדול, שהעם הזה לא מצטמצם אפילו לדור הזה שלנו, אלא במשך לכל הדורות, מאברהם, יצחק ויעקב, עד למה שהאומה הזאת צריכה להביא ולאחרית הימים, אנחנו שייכים לעם הגדול הזה, לנצח הזה שלא ישקר, ובשם, כמובן, שאנחנו מאמינים גדולים, יודעים שהקדוש ברוך הוא מנווט את הדברים ומשגיח על כל צעד ושעל. ומתוך כך אנחנו ניגשים לעשות את מלאכת המשכן. נקודה שנייה במלאכת המשכן, זה התרומה הגדולה שעם ישראל מביא, ופה יש לנו לשון מיוחדת, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת אדוני למלאכת, או אל מועד ולכל עבודתו, ולבגדי הקודש. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו. מה זו ההגדרה הזאת, מה זה הכפילות הזאת? נשאו ליבו, נדבה רוחו. אומר הרמב"ן כאן במקום, נדבה רוחו, זה הנדבה שאנחנו מכירים, הרגילה, לנדוב לכסף, לנדוב מה שיש למלאכת המשכן. זה לנדוב את הדברים שצריכים, החומרים שצריכים לצורך בניית המשכן. מה זה נשאו ליבו? נשאו ליבו, אומר הרמב"ן, זה לא על החומרים שצריכים להביא למלאכת המשכן, אלא זה האדם עצמו שקרב אל המלאכה. אותם אלה שהיו תחת בצלאל ואוליאב, חכמי הלב, שהם היו צריכים לקרב אל המלאכה ולעשות אותה. וצריך לזה איזושהי נשיאות לב, כי כשאדם אומרים לו, הוא נקרא לאיזושהי משימה, והוא לפעמים אומר, גדול עליי, וכל אחד יש לו באמת את הסיבות הטובות למה זה גדול עליו. אני צעיר, אני לא מספיק כישרוני, יש טובים ממני, זה לא הזמן הנכון, כל כך הרבה דברים. איך אנחנו הקטנים ניגש לכזאת משימה? באמת היסוד הוא, אחרי שראינו את היסוד של השבת ואת היסוד של הויקהל לשם ייחוד קודש הבריחו בשם כל ישראל, אז באמת צריך לדעת אחר כך לבוא באיזושהי נשיאות לב, לתת לרוח להוליך אותך, לתת לרוח למשוך אותך קדימה. ואותם אלה שנשאן ליבם, אומר כאן הרמב"ן, גם אם היו מבוגרים, איפה הם למדו אמנות? במצרים הם למדו אמנות, הרי הם היו משועבדים, אז מאיפה הם התמחו בלעשות כאלה מלאכות? בחרושת עץ, בברזל, בכסף ובזהב, והכל בדיוק כל כך נפלא, מאיפה בא האומץ בכלל לגשת אל הדבר? זה מין נשיאות לב שאדם אומר, אני ביד הקדוש ברוך הוא, ואני מרגיש איזה רוח כזאת שנושאת אותי, ואני משתף איתה פעולה. כי לפעמים אנחנו מתעקשים ועוצרים את עצמנו, כי באמת אנחנו מפחדים, אבל אנחנו חוסמים את הרצונות ואת הכוחות ואת הרוח הזאת שהקדוש ברוך הוא נוטע בנו ללכת, גם אם אנחנו לא יודעים איפה היה הצעד ואיפה נניח את הכף הרגל, בצעד הבא שאנחנו נעשה. לא על הכל יש לנו תשובות במה שאנחנו נפגוש במהלך הדרך, אבל אנחנו הולכים ונושא אותנו ליבנו. וזה גבורה גדולה, זה גיבורים שיודעים שהקדוש ברוך הוא ילך איתנו. הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת על דוד המלך, שכשהוא אומר לגוליית, סליחה, כשהוא ניגש למלחמה עם גוליית, ואומר לשאול המלך, כדי לשכנע אותו שהוא יוכל להילחם מולו, הוא אומר לו גם את הארי וגם את הדוב, יכה עבדך. הגמרא במסכת בבא מציעא מגדירה את זאת, בלשון ניסה זוטה. אנחנו מכירים ניסים גדולים. ניסים גדולים, מה זה ניסה רבה? קריאת ים סוף, ירידה של המן, עשרת המכות, זה נס גדול. ומה זה נס קטן? נס קטן זה שפתאום מגיע איזה דוב וארי, ואדם רואה צון, ובאופן טבעי, האינסטינקט שלו היה צריך להגיד, קח את הרגליים ותברח. ופתאום הוא לא יודע להסביר מאיפה ולמה. נכנסת בו איזה רוח כזאת גדולה, והוא מחליט, אני הולך ונלחם עם הארי ועם הדוב. מאיפה זה באה הרוח הזאת? זה לא מאיזה החלטה שקולה, מאיזה החלטה רציונלית, מאיזה חשבון קר. יכול להיות שאתמול הוא לא, שהיה בדיוק אותו מקרה, הוא לא עשה ככה. אז מה הביא אותו עכשיו? פתאום להקות את הארי ואת הדוב. זה רוח אלוקים שהתנוססה בו והוא נשמע אליה. הוא הרגיש, יכול נוכל לה, אני אלך ויעשה את זה. זה נשאו ליבו, ואותם האנשים האלה נשאם ליבם. בלי שהם למדו אמנות. הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא נותן להם ברכה בידיים, והם אמרו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בטלים אליך. וזה גבורה ויסוד גדול לעבודת השם. אנחנו נראה אפילו עוד יותר מזה, שלא רק שהגדולים שבהם לא למדו אמנות של מלאכת המשכן, אלא הגמרא אומרת לנו במסכת סנהדרין, מחשבנת לנו חשבונות, שבצלאל, בן אורי, בן חור, ורש"י אומר לנו שחור הוא בנה של מרים, אז זה בכלל פה, הסדר הדורות פה, זה משה רבנו עם הנין, בן של הנין של בצלאל שהיה בן 12, ואולי הגדלות שם הייתה, היו גדלים עוד לא בגיל 13, אלא בגיל יותר גדול, הגמרא מחשבת. הוא היה ילד קטן, והוא קרב אל המלאכה, ועליו נאמרים הפסוקים שלא נאמר על אף אדם בתורה. השבחים כאלה לא נאמרו על אף אדם. כמובן על משה רבנו פרשת בעלותך, על הדרגה בנבואה, אבל דרגת החוכמה והכישרונות שיש לבצלאל וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ובנחושת ובחרושת אבן, למלות למלות ובחרושת עץ, לעשות בכל מלאכת מחשבת. איזה ילד קטן, שמה הוא מרגיש? הגדולה שלו היא יותר מכל הדברים האלה שנאמרו פה, שהוא מעיז להישמע לדבר השם. אני אקרא את לשון הרמב"ן. אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה, כי לא היה בהם מי שלמד את המלאכות האלה ממלמד, או מי שאימן בהן ידיו כלל, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן. ויגבה ליבו בדרכי השם לבוא לפני משה לאמור לו, אני אעשה כל אשר אדוני דובר. יש נדיבות רוח ויש נשיאות של הלב. התרוממות כזאת היא לשמוע, ללכת לאיפה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. נקודה שלישית, אנחנו רואים פה על בצלאל, מעבר לכל השבחים שאני קראתי עכשיו, שהתורה אומרת על בצלאל, הכתוב אומר, הוא להורות נתן בליבו, הוא והעולייה בן הכי שמח למטה דן. מה זה השבח הזה, הוא להורות נתן בליבו? כבר אמרתי שיש בו חוכמה ובינה ודעת ויכולת מעשית, הכל יש בו. אז מה זה הוא להורות נתן בליבו? האור החיים הקדוש פה לומד שיש כאן מעבר לכל הכישרונות שיש לפעמים לאדם, צריך גם ברכה מיוחדת שיש לאדם את היכולת, את כל מה שהוא מלא, גם להעניק וללמד. וזה לא ברור ומובן מאליו שכל אדם שיש בו משהו, הוא גם יודע להאציל ולהקרין אותו. ובצלאל מעבר לכל הדברים האלה, היה לו גם את הסגולה ואת הברכה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, את זה שהוא יודע ללמד את הדברים ולהורות נתן בליבו. עוד לומד מפה ארוך חיים הקדוש, על זה שהמשנה במסכת יומא דורשת חלק לשבח וחלק לגנאי, כל מיני אנשים מומחים שהיו בימי בית שני, שהיו מומחים לקטורת או לכתיבת שם השם, ולא תמיד הם רצו לגלות את הסוד, את הפטנט, את הכישרון שלהם, כדי, כי יש לפעמים יצר לאדם לשמר את הכישרון הזה לעצמו, כי זה המיוחדות שלו, ואם חס ושלום הוא ייתן את זה ויעניק את זה, אז זה יגרום לזה שהוא יאבד כביכול את המיוחדות שלו ואת הצבע שהוא נותן. ופה בצלאל להורות נתן בליבו, זאת אומרת שהיה לו לב נדיב. לב נדיב זה לא רק בכסף, לא רק בזהב, וגם עכשיו רק נשאו ליבו לקרב אל המלאכה, גם לשמוע למה שהקדוש ברוך הוא אומר, אלא זה גם לתת הכל בלי חשבון. לב נדיב. כל הפרשייה הזאת שלנו מופיעה אחרי חטא העגל. יש לנו מחלוקת רש"י ורמב"ן גדולה, לפי שיטת הרמב"ן, על מלאכת המשכן צווינו לפני חטא העגל, אבל הציווי, היישום שלו, פרשיות שלנו ויקל פקודי, הם אחרי חטא העגל. לעומת זאת שיטת רש"י, שאפילו ציווי המשכן היה רק אחרי חטא העגל. בכל מקרה, אנחנו רואים שהנדבה שאנחנו קוראים בפרשת שבוע שלנו, היא באה, צריך לזכור את זה, אחרי העם שהוא היה עם מפורק. זו המילה הכי מדויקת שאפשר לתת לעם הזה אחרי חטא העגל, ולא לחינם התורה כתבה דווקא את הלשון הזה, שהם פרקו את נזמי הזהב מאוזני בניהם ובנותיהם, הם לא נתנו, הם התפרקו, איזה מין כזה משהו שבא... בלי לחשוב, בלי לתת בלהט כזה שלו לא חשבון ובתאווה כזה שהתורה קוראת לו התפרקות. ואדם צריך לאסוף את עצמו עכשיו. איך מתקנים? אדם מגיע לשפל השפלים, לליותה הנמוכה ביותר. איך עכשיו הוא מתחיל להשתקם? איזה דבר הוא עושה? יש לנו תרי"ג מצוות, יש לנו המון דברים שאפשר לעשות. איך אתה תופס את עצמך בידיים? איך אתה מתחיל עכשיו לעלות על מסלול חדש? דרך חדשה. הנקודה היא קודם כל לטפל בלב. הוא המקור של כל האיברים, הוא המזרים את הדם ואת החמצן לכל האיברים, ובו צריך לטפל, לעשות את הלב שלנו לב נדיב. החוטא הוא לעולם נמצא בחושך, החוטא הוא לעולם כנוס לעצמו, החוטא הוא לעולם מצומצם. התשובה היסוד שלה זה לתת, להעניק, להיות לב שמכוון כלפי חוץ. הרב קוק כותב על המשנה, כל הלומד תורה לשמה, כל העולם כולו כדאי הוא לו. כך אומר רבי מאיר, כל הלומד תורה לשמה, כל העולם כולו כדאי הוא לו. אומר הרב, אין הכוונה כל העולם כולו כדאי הוא לו, רק במובן של אילו לא נברא העולם אלא בשביל אותו שלומד תורה לשמה, דיינו. אלא יש כאן מסר עוד יותר גדול. כל הלומד תורה לשמה, כל העולם כולו כדאי הוא לו, כל העולם כולו בעצם מאיר לו. כל העולם הוא, נקרא לזה, נפקמינה בשבילו. כל העולם כולו הוא, יש בו גילויי שם השם שמדברים אליו. מישהו חוטא, הוא חי לעצמו, הוא כנוס לעצמו, הוא נמוך וקטן. ומי שלומד תורה לשמה, מה שנראה הפוך ממה שהעולם חושב, אבל הפוך, כל העולם כולו כדאי הוא לו. כמו דוד המלך שרואה יער, ועצי היער מרננים לו, והוא רואה את היער, את הים, ואומר, השם הלך גאות לבש, מקולות מים רבים, אדירים, משבר ים אדיר במרום השם. וכל דבר שהוא רואה, כל הבריאה כולו, בברכי נפשית השם, הכל מרנן ומזמר לו. למה? כי הוא לומד תורה לשמה. ובכל דבר הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לשמוע מסר שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו מהעלים שמתנפנפים ברוח. הוא יכול לראות מסר של הקדוש ברוך הוא, דבר הקדוש ברוך הוא, בגלי הים, בעצי היער. זה אז ירננו עצי היער, זה דוד המלך, זה הלומד תורה לשמה, שהוא כל העולם כולו כדאי הוא לו. החוטא מכונס והנקודה הראשונה שצריך לשקם מישהו זה להגיד לו, תיתן, תחיה את האחרים, תחיה את המרחב. ועם ישראל, אותו עם שידע להתפרק את כל נזמי הזהב שלו, זה אותו עם שהוא יודע שהוא נטבע לעגל אז הוא נותן, אבל שהוא נטבע עכשיו לדבר השם, הוא יודע להוציא כפליים את הכוחות שלו, ולתת הכל, עד שצריך להעביר כל במחנה, כי המלאכה הייתה הותר ודיים. זה העם הגדול שלנו, וזה המסר שלנו, לתת, להיות נדיב, לדעת, אני פה בשביל לתת, אני פה בשבילך, אני חי ובונה את הלב שלי, ככה עם ישראל בנקודה הזאת משקם ומרים את עצמו מחטא העגל. גם פה דיוק של השפת אמת, והמלאכה הייתה הותר ודיים להעביר כל במחנה, לפעמים גם כשאדם נכנס לפעמים ללהט של דברים חיוביים, דברים חיוביים, הוא מתנדב, והוא נותן, אבל הוא כבר קצת לפעמים יכול במסגרת הדברים החיוביים כבר להתחיל לעבוד את עצמו. כי הוא כבר נהנה מהתרום, מההווי הזה ומהלהט הזה, ואיפה זה ייבחן? שהוא כבר עובד את עצמו ולא את האחרים. שלפעמים הוא נותן שלא במידה. הוא כבר נותן יותר מדי. הוא כבר לא שומר גבולות. והיכולת הזאת היא לדעת גם לפעמים להפסיק מתי שצריך להפסיק, היא מגלה שהנדיבות לב שהייתה עד עכשיו היא באה ממקור כזה שהוא לשם שמיים. מי שלא יודע להפסיק מתי שצריך, מגלה שגם מתי שהוא נתן זה בעצם היה כדי לספק את המאוויים שלו. והיכולת של עם ישראל פה ללמד אותנו, לשמר את הנדבה שהיא נדבת הלב, לתת את הלב לקדוש ברוך הוא, להביא אותו אל הקדוש ברוך הוא, זה היה ביכולת שגם כשהעבירו כל במחנה, הם ידעו להפסיק. בכלל צריך לדעת, בכל מלאכת המשכן, צריך לתת, האדם צריך לתת את עצמו. איפה אנחנו רואים שאדם צריך לתת את עצמו עם נדבת המשכן? קודם כל בדבר אחד שאנחנו נראה בפרשת פקודי, שמה עשו עם הכסף של מחצית השקל? את הכסף של מחצית השקל הביאו לדברים שהיה צריך את החומר, אנחנו קוראים היום את החומר כסף, אנחנו היום קוראים כסף לכל דבר שאיתו אנחנו רוכשים וקונים ועושים איתו עסק וממכר וממכר. אז שהם נתנו מחצית השקל, הם נתנו חומר שנקרא חומר כסף. עכשיו מה עשו עם החומר הזה של הכסף? הביאו אותו למשכן, למה שבמשכן השתמשו בחומר הזה של הכסף. איפה היה חומר כסף במשכן? באדנים, בבבי העמודיים וחישוקיהם. כל הדברים האלה באמת הם אלה שמהם לקחו, מהם עשו, מנדבת ישראל, ממחצית השקל, מהם לקחו למה שצריך חומר הכסף במשכן. אם נתבונן, בפרשת פקודי אנחנו נראה שיש דיוק בדיוק ספירה מדויקת של 600,000, 3,550 של מניין עם ישראל, איך זה מתבטא מחצית השקל ואיך עושים מזה את האדנים. התורה כותבת את זה בצורה כזאת שנותנת לנו הרגשה, תחושה, שאם כביכול היה 600,000, 3,500, 49, יהודי אחד חסר, אחד היה חסר, אחד נאבד, אז כביכול היינו רואים איזה עדן באחד האדנים שיש במשכן שחסר שם איזה משהו, כי המספר של עם ישראל הוא מספר מדויק שממנו בונים את האדנים, את היסודות. דבר מעניין, העם ישראל את הדברים הכי נמוכים, האדנים ואת ובי העמודים שזה הדבר הכי גבוה במשכן, זה עשו מתרומת ישראל. יעקב, עקב, ישראל, ראש, כל הדברים האלה עשו מנדבת עם ישראל. ולהגיד לנו שבעצם מה המסר מזה? שהמשכן בעצם הוא מבטא אותנו. שאנחנו נודבים, אנחנו לא יכולים לתת את עצמנו. אנחנו נותנים את עצמנו על ידי זה שאנחנו מעניקים את הכסף. והאמת שהמשכן בעצמו הוא כביכול כל קרש וקרש וכל עדן ועדן זה אנחנו, רק אנחנו לא יכולים לעמוד שמה. נכון שסוכה, אומרים חז"ל שסוכה שנעשית בבני אדם שעומדים היא כשרה, אנחנו לא יכולים לעמוד שם, הקרשים האלה מייצגים אותנו, ועם ישראל זה המשכן. אנחנו המשכן. זה הנדבה הגדולה, זה המסר של הפרשת שבוע שלנו, נקיות הלב. היא המתקנת, היא המבטאת את התארה של עם ישראל ואת היכולת שלו להתרומם וללכת בדרכי השם, ובתנאי שזה יהיה בשם כל ישראל ולשם ייחוד קודש הבריחו. בפרשת השבוע הקודמת, פרשת כי תישא, אנחנו רואים עוד נקודה על הלב של עם ישראל ועל מידת החסידות שלו. כאשר עם ישראל חוטא, משה רבנו קורא, הוא לא קורא לשבט לוי, הוא עומד וקורא, מי להשם אליי. מי שמתאסף אליו זה שבט לוי. הנציב אומר שהקריאה מי להשם אליי לא הייתה באה להגיד מי מוכן להילחם באחיו ומי מוכן עכשיו לתאר את עם ישראל, אלא מי להשם אליי זה היה קריאה של מי הוא זה שכל מעשיו הם לשם שמיים, שהכל אצלו זה להשם, שיש לו אהבת השם מעל הטבע והמידה הרגילה. זה הכוונה מי להשם אליי. ולמה היה נצרך כזאת קריאה של מי להשם אליי, שזה רק אנשים שכלשון הנציב, שהוא אח להשם, למסור נפשו וכל אשר לו לאהבת השם בכבודו. כי עניין שאמרו ברבא ריש פרשת מתות, עלד הכתיב ואותו תעבוד, שאתה מפנה עצמך לתורה ולעסוק במצוות, ואין לך עבודה אחרת. פירוש שאינו עובד את עצמו כלל, רק הוא מופרש להשם. למה היה צריך משה דווקא חיילים כאלה שהם של מי להשם אליי, שהם מופרשים כולם לעבודת השם? כי אנחנו יודעים ששלוחי מצווה אינם ניזוקים. אבל אומרת הגמרא, אף על פי ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, במקום ששכיחה הזקה, אז שאני, אפשר להגיד, זה מאוד אקטואלי, שיש לנו פה, אנחנו שלוחי מצווה, אנחנו לומדים תורה, אבל נו, אז שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז למה סוגרים את בתי המדרשות? אבל הגמרא אומרת שבמקום ששכיחה הזקה, אז זה שני, אדם לא יכול להגיד, זה שמה לא עומדת לו הסגולה הזאת. בא הנציב ואומר, חידוש, נכון שבמקום שכיחה הזקה אין את הסגולה הזאת, לא עומדת לו ההבטחה ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, אבל מי שהוא מוסר את נפשו לעבודת השם, והוא עליו אומר הכתוב אותו תעבוד, שאין לו עבודה אחרת, שאינו עובד את עצמו כלל, רק הוא מופרש להשם, הוא יכול להרשות לעצמו לפעמים לעשות דברים שהם מעבר להגדרה הרגילה, ולעשות דברים שהם על טבעיים, שהם אפילו במקום של היזק השכיחה. וכיוון שפה משה רבנו שיודע שזה מאוד מסוכן לעבור משער לשער במחנה ולהכות איש את אחיו, הרי הם בדרך הטבע הם יבואו והתקוממו נגד מי שבא עליהם, הבא להורגך השכם להורגו, אז איך הוא יכול לצוות כזה דבר לעבור משער לשער עם קומץ אנשים ולצוות כזה דבר, כזה מעשה? לכן משה רבנו לוקח וקורא קריאה מי להשם אליי, רק האנשים האלה שהם באמת כל כולם להשם, איתם אפשר לעשות את הדבר הזה למרות שהוא במקום ששכיחה הזקה. אבל מישהו מופרש להשם, אומר הנציב, בלי שום רצון עצמו כלל, אינו ראוי לפחד משום דבר, אפילו מהזקה דשכיחה. וכן כאן, כשרצה משה לעשות זה האופן לצורך השעה, חקר מיהו שיודע בעצמו שהוא אח להשם, אז יוכל לבטוח בו שלא יצא מכשול מדבר המסוכן על אז. ועכשיו נשאל שאלה, איפה אנחנו יודעים ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, זה אפילו במקום ששכיחה, זה לא במקום ששכיחה הזקה? אנחנו יודעים את זה משמואל. הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, שהשם מאס, שהוא מאס כבר בשאול מלמלוך, וילך וימשוך את אחד הבנים של ישי מבית לחם. נקרא את הפסוקים. ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל? מלא קרנך שמן ולך שלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. מה התגובה של שאול, של שמואל? ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? איך אני אלך, שאול ישמע שאני הולך למשוך מישהו אחר למלך, אז הוא יבוא ויהרוג אותי. אז זאת אומרת, השם אמר ואתה אומר איך אלך? השם אמר לך ללכת למלוא. אין לך שליח מצווה יותר גדול מזה. אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא התגלה ואמר לך. ושמואל מפקפק. הוא אומר, איך אלך ושמע שאול והרגני? ומה השם משיב לו? השם לא אומר לו, תלך כי אני אמרתי לך. מה השם אומר לו? ויאמר השם, מגלת בקרתי כך בידך, ואמרת לסבוח להשם באתי. וקראת לי ישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מודה לו שהוא צריך לחשוש. למרות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה אותו. אז מה נאמר? לומדת עם פה הגמרא, שבמקום ששכיחה הזקה, שלוחי מצווה, גם צריכים להיזהר. אבל עכשיו ראינו שמי שהוא להשם, מי להשם אליי, יכול עם קומץ קטן גם לעשות מעשים שהם מעבר, אפילו שהם שכיחה הזקה, מעבר לטבע. יש לו איזו יכולת כזאת שהשם שומר אותו. אז מי לנו גדול משמואל? ופה אומר הנציב דבר שצריך כתפיים להגיד אלה, אותו אומר, שמואל היה בו איזושהי נקודה שהוא לא יכל להשתמש בסגולה הזאת. למה? שמואל הרגיש בעצמו שהיה מתעצב באותו עניין על שאול כידוע, ולא מצא בלבבו שמחה של מצווה שמגיעה לאהבת השם בדבקות. משום הכי שאל כדין, והקדוש ברוך הוא השיבו כהלכה. זאת אומרת, אומר הנציב, כיוון ששמואל היה לו צער גדול מזה שהשם הסיר את המלכות משאול, והיה לו עצבות, העצבות הזאת הפריעה לאהבת השם ולשליחות הזאת, ולכן הוא לא יכל לעשות אותה בקריטריונים האלה של מי להשם אליי, שהם אפילו במקום של שכיחה הזקה. ואז בדרגה הזאת שהייתה לשמואל, הוא היה צריך לעשות לפי ההלכה, ולא ללכת במקום ששכיחה הזקה, ולעשות את זה במסווה שהוא לוקח עגלת בקר לסבוח שמה. עוד לומד מזה הנציב, מזה יש ללמוד, דהבה לרדוף את הרשע על דבר שחייב באמת, יש להיזהר שלא ירדפנו מישהו שונאו ומבקש רעתו. לפעמים אתה נלחם למען דברים אמיתיים, אבל מתערבת בדברים האמיתיים שאתה נלחם עליהם, שהם צדק מוחלט, גם איזושהי תחושה אנושית טבעית שאתה רוצה לראות את השמחה לעד שלו, אתה בכלל שונא אותו. עכשיו אתה נלחם איתו בגלל שאתה נלחם איתו על נקודת אמת, שהיא אמת מוחלטת, אבל מעורב בזה גם כן איזושהי תחושה אנושית. אז צריך להיזהר מזה, כי אז לא תעמוד לך הזכות הזאת במקום ששכיחה הזקה. לא תעמוד לך סגולת הניצחון אם אתה תערב בה גם שנאה אנושית. פעם מישהו אמר על דוד, תכלית השנאה שנאתים, דוד שונא, זה נראה ככה שהוא שונא בלב הנפש, נכון הוא שונא, אבל התכלית השנאה שנאתיו, זה הכוונה היא שהכל היה לשם שמיים, מלא, בלי שום פנייה אנושית. ומזה אומר הנציב, יש ללמוד שלפעמים, אתה אל תבחר, אם אתה צריך לעשות את המלחמה, אל תבחר את ההוא שיש לך גם חשבונות חוץ מזה איתו, כי אז יתערב בזה, יכולה להתערב בזה גם כן מחשבה אנושית, שהיא תקהה את עוצמת המעשה שלך. ואיפה אנחנו רואים כזה דבר? דיברנו, אנחנו מדברים על ענקיים, שמואל, אפילו על יעקב, כתוב שבגלל שעשיו חרד חרדה גדולה, מי עשה לי את הדבר הזה? כאשר יעקב לוקח את הברכות של עשיו מיצחק אביו, ועשיו חרד ובוכה. ומה חז"ל אומרים? שבגלל החרדה המרה הזאת, מה עם ישראל קיבל על זה? בגלל זה דורשים חז"ל שמרדכי היהודי זעק זעקה גדולה ומרה. מה? בגלל שעשיו, מי זה עשיו? עשיו הזה מגיע לו. אבל בפנימיות, בנקודה שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, יכול להיות שהתערבה ליעקב איזושהי מחשבה גם כן, שהנה עשיו קיבל על הראש את מה שמגיע לו. והנקודה קצת האנושית הזאת שקצת התערבה עם יעקב, תראו כמה עם ישראל שילם עליה לדורות. כמה צריך להיות, אז לכן בו משה רבנו צריך להגיד מי להשם אליי. מישהו אח להשם, איתו אנחנו יכולים לעשות פעולות שהם אפילו במקום ששכיחה הזקה. אני אקרא את הלשון את הנציב. איתה ברבה שנענש יעקב על צעקת עשיו. אם הוא נענש על צעקת עשיו, שואל הנציב, אז למה הוא לא נענש על חרדת יצחק? ולא נענש על חרדת יצחק. היינו משום שעל חרדת יצחק ודאי יצטער יעקב הרבה. אלא שמוכרח היה לכך. מה שאין כן בצעקת עשיו, נענה יעקב. משום הכי נענש על זה. אף על גב שגוף העניין, מה שרימה לעשיו היה כשר ומוכרח. והיינו דעית במדרש קהלת על הפסוק והאלוהים יבקש את נרדף אפילו צדיק רודף רשע. מה הכוונה? פירוש מה שרודפו ויש בו הנאה עצמית, אז שוב נענש על הדבר הזה. אנחנו לומדים מפה על נקיות הלב ועל היכולת מה אנחנו יכולים להגיע עם לב של אדם שהוא נקי. אז אני מסכם, לב של אדם נקי זה קודם כל הנקודה הראשית שאדם יכול לצאת ממנה במצב של חטא העגל, במצב של חטאים פרטיים שלנו, ואנחנו רוצים להתרומם כי אנחנו מרגישים למטה, תטפל קודם כל בלב ותעשה אותו לב נדיב. וכשאתה עושה לב נדיב, אתה אומר דרך הלב מה שנתתי לך, אני בעצם נמצא איתו. המשכן הוא כי הוא מבטא את עם ישראל שנמצא יחד בתוך המשכן הזה, עם הקרשים, עם האדנים האלה. והלב הנדיב הזה צריך להיות לפעמים באיזה נקודה כזאת של לתת לרוח אלוקים לשאת אותו. נשאו ליבו, גם אנשים שהם לא ידעו, ניסו במלאכה, וגם אנשים שהיו קטנים, כמו בצלאל שהיה בגיל 12, הוא נותן לרוח אלוקים להוליך אותו. והאדם צריך לבדוק כל הזמן את עצמו, שגם הדברים הטובים שהוא עושה, הם לא באים מאיזה נקודה אנושית, ושני דברים ראינו על הדבר הזה. אחד, שכמו בפרשה, בזאת יבחנו, כשיש קול שמעבירים במחנה, אז אתה יודע לחדול, אז החדלה שלך גם מראה שמה שעשית, החידלון שלך מראה שמה שעשית מקודם היה לשם שמיים ולא כדי לעבוד את עצמך. כי אז היה קשה לך להפסיק. דומה קצת להלכה שאנחנו מכירים, שאומרים, חז"ל מפליגים מאוד בשבח של אדם שמפסיק מדברי תורה במקום שאסור להגיד דברי תורה. בדבר הזה תאריכו ימים, הגמרא בפרק שלישי במסכת ברכות אומרת. בדבר הזה תאריכו ימים שהוא לא אומר דברי תורה במקומות נופים, יכולנו לחשוב לכאורה על המון דברים אחרים שאדם צריך להתאמץ לעשות אותם, פה הוא רק מפסיק. אבל למה זה נקודה כל כך חשובה? כי אם אדם מתייחס לדברי תורה כמו איזה חוכמה, כמו איזה שעשוע שמבדר אותו, משתעשע, גם דרגה גבוהה, אבל אז אם זה מתייחס אליה כמו כל חוכמה, איפה זה נבחן? האם אתה מפסיק במקומות שאסור להגיד אותם? היחס שלך לדברי תורה, אם אתה רואה אותם כדברים קדושים, תגיד, אני לא יכול להגיד אותם במקומות כאלה. ועל ידי ההפסקה, אתה מגלה את היחס של מה שעשית, שאתה למדת איך אתה מתייחס לדברי התורה. אותו דבר, עם ישראל בזה שהוא ידע להפסיק, הוא גילה שכל מה שהוא עושה, הוא עושה בגלל מה שהקדוש ברוך הוא אומר. באותה נדיבות הלב הזאת ונקיות הלב, ראינו שיש קריאה כזאת גדולה של מי להשם אליי, ואפשר, יש דרגה כזאת של לעשות את רצון השם, ויש דרגה גבוהה ממנה של לגמרי להידבק ולעשות את כל מעשינו לשם שמיים, ואז מעל ומעבר לכל מידה, אנחנו אפילו במקום ששכיחה הזקה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו ובסעדנו, ואנחנו לא ניזוק. בעזרת השם אנחנו נברך את עצמנו, נברך את עם ישראל, שכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך.